קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור, סדרת שיעורים של הרב יצחק לוי בנושא ירושלים, ירושלים בתנך.
שלום. בשיעור הקודם התחלנו לעיין בזיהוי הר המוריה ובשמו. ועמדנו בעיקר על שתי משמעויות. האחת, מוריה מלשון הוראה. ובמסגרת הזאת ראינו היבטים רבים שבהם עניין ההוראה והתורה קשור דווקא למקום המקדש. והיבט שני שראינו, שהוא מפשטה של הפרשה, זה מוריה מלשון יראה. הדבר הזה, כזכור, נובע גם מן העובדה ש הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. והדבר הזה גם כן קשור באופן ישיר לעניינו של המקדש בסוגיית יראת מקדש. ישנן עוד מספר דרשות נוספות שבהם חז"ל מזהים את הר המוריה. יש דעתם של רבנן האומרים שמוריה קשורה ללשון קטורת. אחת הדרשות שראינו בבראשית רבה קושרת את השם מוריה לפסוק בשיר השירים, אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה, כרמז לקטורת שהייתה קרבה במקדש. וכך דעתן של רבנן, רבנן אמרי, למקום שהקטורת קרבין, איך מה דעת אמר, אלך לי אל הר מור ואל גבעת הלבונה. הרמב"ן מפרש גם הוא שם, על סמך הפסוק בשיר השירים, כי מוריה הוא מלשון קטורת, אם כי לדעתו אין הדבר קשור לקטורת שבמקדש. והנכון, על דרך הפשט, שהוא כמו אל הר המור ולגבעת הלבונה, כי ימצאו בהר ההוא מור ואוהלים וקינמון. פירוש נוסף, זה מוריה למקום שיהא מראה לך. כפי שראינו בשיעורים קודמים, בעוד שלעמק שווה הוא עמק המלך ששם פגש את מלכי צדק מן השלם ואת מלך סדום, הלך אברהם מרצונו, בעקדה מצטווה אברהם ללכת למקום שיראה לו הקדוש ברוך הוא. לא רק שאברהם אינו בוחר את עצם הליכתו לשם, הוא גם אינו בוחר את המקום, אלא הקדוש ברוך הוא הקובע את המקום. נקודה זו היא משמעותית ביותר, והיא חלק ממהותה של בחירת המקום. הן בימי הבית הראשון, הן בימי הבית השני, הייתה בחירת מקום המקדש בבירור בחירה אלוקית, לא אנושית, שנגלתה לאדם באמצעות עבדיו הנביאים. בימי בית ראשון מורה השם על מקום המקדש על ידי גד הנביא, המצווה דוד הקם לאדוני מזבח בגורן אורנן ארבנה היבוסי. ובעקבות זאת, קונה דוד את המקום ובונה בו מזבח. גם על ראשית ימי הבית השני, מימי זרובבל בן שלטיאל ויהושע בן יהוצדק, אומרת הגמרא ממסכת זבחים ס"ב עמוד א', שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח. הווה אומר, גילוי המקום ובחירתו אינה בידי אדם, אלא הקדוש ברוך הוא בוחר את המקום, והוא מגלה אותו למנהיגי הדור על ידי עבדיו הנביאים. דרשה נוספת הקשורה לדברים שלמדנו בשיעורים הקודמים, מוריה מלשון מרות, לאתר מרוותא דאלמא. מרות הכוונה אדנות ומלכות. דרשה זו מצטרפת לכל מה שלמדנו בשיעור הקודם על המקדש כמקום מלכות. מעניין לראות כי אברהם אבינו בעצמו דורש את השם מוריה, מפני שלאחר העקדה קורא אברהם את שם המקום השם יראה. מה פירוש הביטוי הזה? יש לכך פירושים שונים. לפי הרס"ג, משמעות המקום השם היא שבמקום זה השם מתגלה. רבי אברהם בן הרמב"ם מתייחס להשגחה יתירה המצויה במקום. וכפי שהובטח לשלמה בבניין הבית הראשון, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. החזקוני מפרש בלשון ראייה ממש, השם יראה ויהיה לי לעד, כי עשיתי מצוותו. כי הרי אברהם חוזר בסופו של דבר עם יצחק. אז החזקוני כפשטן מחדד את הנקודה הזאת, שהשם אכן יראה שעשיתי אתכן את מצוותו, והוא יהיה לי לעד. רש"י מסביר שפשוטו כתרגומו, השם יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קורבנות. אנחנו נלך בעקבות רש"י ונפרש כי משמעות הביטוי השם יראה היא השם יבחר. פירוש זה מתבסס על הביטוי המקום אשר יבחר השם, החוזר יותר מ-20 פעם בספר דברים. ואכן, אנחנו מוצאים בהקשר זה את השורשים ראה ובחור מתחלפים זה בזה. וכך התורה בדברים בפרק י"ב, פסוקים י"ג וי"ד, אומרת כך, ישמר לך, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום אשר יבחר השם באחת שבטיך, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אלוהים מצווך. הראייה מתחלפת בבחירה. כלומר, ראייה היא בחירה. היום זה, ראייה זאת שמעתי מהרב יעקב מדן, ואני מביא את זה כאן בשמו. ואכן, השורש ראה משמש במשמעות בחירה במקומות נוספים. למשל, בשמואל א', בפרק ט' ז' א', כי ראיתי בבניו לי מלך, או בבראשית מ' א' ל' ג', ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם. נמצאת דרשתו זו של אברהם אבינו, לשם מוריה, תואמת היטב את העיקרון שאמנו עליו לאל, למקום שיהיה מראה לך, דהיינו, הבחירה במקום המקדש היא אלוקית. והשם מגלה לאדם את המקום. חשוב לדייק, הן אברהם אבינו כאן, הן התורה לאורך ספר דברים בביטוי המקום שיבחר השם, מדברים על מציאות עתידית, ולכן הדבר הזה מתואר בתורה בלשון עתיד. לרשב"ם פירוש מקורי וחדשני, הוא רוצה לומר שהמילה מוריה בעצם באה מן המילה אמוריה, ארץ האמורי, והרבה אלפים חסרים. כלומר, המילה המקורית היא אמוריה, אלא שאלף נפלה, והכוונה לארץ האמורי, דהיינו ככל הנראה, לאזור מרכז ההר. פעמים גם מצינו את השם אמורי כשם כולל לכלל עמי כנען, למשל בביטוי מלכי האמורי. נוגה הראובני הציע ששם מוריה קשור למרווה, צמח בעל צורת מנורה, האופייני לאזור ההר. על פי פירושו, אברהם מצווה ללכת לארץ המוריה המאופיינת בצומח הררי זה. מובן שעל פי סברה זו קשה מאוד לזהות את ההר המסוים שבו מדובר. יוצא אם ברצוננו לסכם את משמעות השם מוריה, הפירושים השונים שהובאו הן דרשות שונות של שם המקום, וממילא הבנות שונות של מהותו ותפקידיו השונים, התפקידים השונים המיוחסים לו. עם זאת, הפירושים השונים משלימים זה את זה, והמכנה המשותף להם הוא מה שנובע מהתגלות השם במקום ובחירתו בו, וממילא בגילוי מלכותו במקום. התורה, המאהבת לב המקום, ממד המשפט הנובע מכך, והיראה המתבקשת במקום הזה. דרשות אלו מדגישות בעיקר צד אחד של בית השם, היותו מקום השראת שכינה, ביתו של השם. הצד השני של המקדש, ביאת האדם לעבוד את השם בביתו, עבודה פנימית בהיכל, במנורה, בשולחן ובמזבח הקטורת, ועבודה חיצונית בחצר, במזבח הנחושת ובמזבח העולה, צד זה מתבטא כאן פחות, אך הוא משלים את ביטוי מהותו של המקדש. ברצוננו עתה להמשיך בעניינו של הר המוריה, ולראות מספר היבטים הקשורים בפרשת העקדה. ההיבט הראשון, זוהי הקבלה מעניינת בין בחירת הקורבן ובחירת מקום ההקרבה. נושא זה בזמנו הורחב על ידי הרב מרדכי ברויה זיכרונו לברכה בספרו פרקי מועדות עמודים 332 ו-333, ונביא כאן את תמציתם. הצבענו קודם על כך שהמילה ראייה משמשת לפעמים במובן בחירה. רצוננו לטעון כי השימוש הזה, המשמעות הזאת של המילה, מופיע פעמיים בפרשת העקדה. מצד אחד אומר אברהם, ויאמר אברהם, אלוהים יראה לא עשה לעולה בני, כתשובה של, לשאלתו של יצחק, והיה עשה לעולה. שמשמעותו, השם יבחר לו את הקורבן. ואילו אברהם קורא למקום ויקרא אברהם את שם המקום ההוא, השם יראה. כאמור, בפסוק הראשון אברהם אומר ליצחק שאלוקים הוא ישבחר את הקורבן המתאים לו. פסוק השני קורא אברהם את שם המקום השם יראה, במובן השם יבחר. כלומר, מקום זה ייבחר לידי הקדוש ברוך הוא, לא לידי בני אדם. בהקשר זה, עלינו לראות הקבלה מעניינת לבחירה המתוארת בפרשת ראה. שם מעמידה התורה את הציווי האלוקי לעם ישראל כניגוד גמור לעבודת האלילים. אומרת התורה בדברים בפרק י"ב, פסוקים ב' עד ה', אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם, את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. מעבר הראת התורה, כי בניגוד לעובדי האלילים, שהם הבוחרים היכן לעבוד את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגברות ותחת כל עץ רענן, מצווים ישראל לדרוש בשכנותו של מקום, לעבוד את השם במקום שהשם יבחר לשום את שמו שם. פסוקים אלו מקבילים אפוא לפרשת העקדה מבחינת בחירת מקום העבודה. ההקבלה מבחינת בחירת הקורבן מופיעה בסוף הפרק. כך אומרת התורה בדברים בפרק י' ב' פסוקים למד למד א' עד פרק י' ג' פסוק א'. ישמר לך, פן תנקש אחריהם, אחרי ישמדע מפניך. פן תדרוש אלוהם למור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהם ועשה כן גם אני. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהם. כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהם. כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם, אותו תשברו לעשות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. גם כאן מעמידה התורה זה לעומת זה, את עם ישראל ואת אומות העולם. עובדי האלילים בוחרים בעצמם את קורבנותיהם, ומגיעים עד כדי שריפת בניהם ובנותיהם באש. ואילו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קובע את הקורבנות שעליו להביא. זה ביטוי לעיקרון המחשבתי עליו עומד רבי יהודה הלוי בכמה וכמה מקומות בספר הכוזרי, למשל במאמר שני אות ממבב, שניתן להתקרב לקדוש ברוך הוא רק בדרכים שהוא מצווה, ולא בדרכים עצמאיות. במילים אחרות, הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא היא חלק אינטגרלי מעבודתו. נמצא שבפרשת העקדה מבשר אברהם אבינו לעם ישראל בחינת מעשה עבוד סימן לבנים את העיקרון היסודי של שבחירת הקורבן ובחירת מקום ההקרבה, שניהם הם בידי הקדוש ברוך הוא. שתי הנקודות הללו מבחינות באופן מפורש בינינו לבין אומות העולם, דבר שמשמעותו המעשית לעם ישראל, יתגלה בפרשת ראה. היבט שני שבולט בפרשתנו, זהו היחס בין הראייה לבין הראייה. לבין היראה. ראינו לאל שהשימוש במילה ראייה ביחס אלוקים במשמע בחירה, ואת המשמעות של היראות לפני השם הנרמזת בעקדה. אתה ברצינו לעמוד על יחס בפרשת עקדה בין הראייה האנושית לבין היראה. פעמיים מצוינת בפרשה ראייה אצל אברהם. בפסוק ד' לגבי גילוי המקום, ביום השישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, ובפסוק י' ג' לגבי גילוי הקורבן, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבר בקרניו, מלך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. שתי הראיות הללו מקבילות בתוכנן לשתי הבחירות שהוזכרו לאל, אף הן בלשון ראייה. אך זאת הפעם של הקדוש ברוך הוא, בחירת המקום ובחירת הקורבן. הווה אומר, אמנם הקדוש ברוך הוא שבוחר במקום ובקורבן, אך הוא מאפשר לאדם לראות, לגלות בעצמו את בחירתו של הקדוש ברוך הוא. באשר ליראה, זו דווקא אינה מתוארת באופן ישיר אצל אברהם. כי אם בהקשר של הידיעה האלוקית, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ייתכן שסמיכות פסוקים י"ב וי"ג, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה וישא אברהם את עיניו וירא והנה אי, בא ללמד כי פעמים היראה מאפשרת ראייה גבוהה ועמוקה יותר. העמידה לפני השם ויראתו מאפשרות לאדם לראות את המציאות בדרך אמיתית יותר, ובנידון דידן, לראות שהאיל הוא קורבן תחת יצחק. קשר דומה מצאנו גם במקומות נוספים, למשל, בתהילים קכ"ח. שיר המעלות אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו, הנה כן יבורך גבר ירא אדוני, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום לישראל. יראת השם מזכה את האדם בראיית טוב ירושלים ובראיית צאצאים, בנים לבניך. בפירושו למזמור זה עומד הרב שביב בספרו יסוד המעלה, עמודים 137 עד 143, על הקשר בין יראה לברכה בבנים ובבני בנים, ומראה כיצד התקיימה ברכה זו ביוסף, שראה לאפרים בני שילשים וגם בני מחים אל מנשה יולדו על ברכי יוסף, ובאיוב שירא אפו את השם וראה בנים ובני בנים ארבעה דורות. אותו רעיון עולה גם בתהילים קג יז, וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים. מעין זה מופיע גם בתהילים למד דלד, פסוקים י"ב וי"ג. לכוונים שימעו לי יראת אדוני ילמדכם, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. היראה תאפשר לראות טוב. מאידך גיסא, קיימת גם ראייה המובילה ליראה. דגם שבהקשר של הר המוריה, אנחנו מוצאים אותו אצל דוד בגורן אורנן היבוסי. הפרשה שם רוויה מהשורש ראה במובנים שונים, ויש לה הגבלות נרחבות ביותר לפרשת העקדה. מדובר על אותו המקום, ומדובר על מלאך שמתערב, מדובר על זרע, מדובר על מסירות נפש, מדובר על בניין מזבח. הקבלות רבות מאוד. כי אברהם בשעתו נושא גם דוד את עיניו, וירא את מלאך השם, עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו של עופה בידו, נטויה על ירושלים. בעקבות זאת, ויפול דוד והזקנים מחוסים בסקים על פניהם. ובהמשך הפרשה, בראות דוד כי ענהו השם בגורן אורנן היבוסי והיזבח שם, ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעת מפני חרב מלאך השם. כלומר, ראיית חרב מלאך השם גורמת ליראת דוד מפני השם. מצב דומה, ראיית פני השם המביאה ליראה, מצינו גם בקריאת ים סוף. כך דברי התורה בשמות בפרק י' ד' פסוק ל' א', וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. הראייה של היד הגדולה מביאה בסופו של דבר ליראה של העם את השם ולאמונה בשם ובמשה. מכל מקום נמצאנו למדים שביחס להר המוריה מבוטאים אצל אברהם ודוד שני הצדדים של הקשר בין יראה, של הקשר בין יראה לראייה. מחד יראה מביאה לראייה גבוהה יותר, ומאידך גיסא, ראיית פני השם או חרב המלאך מביאה ליראה. מכאן ברצוננו להתבונן במשמעות של מעשה העקדה כקורבן הראשון המפורש בתורה בהר המוריה. אחת השאלות היסודיות המתעוררות למקרא פרשת העקדה היא מהו היחס בין הציווי הראשוני לעקוד את יצחק ולהעלות אותו לעולה לבין מסקנת העקדה. הרי סיום הפרשה מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא אינו מעוניין בקורבן אדם. והתורה מציגה כאן לראשונה קורבן של בעל חיים כתחליף לקורבן אדם. ידועה ומפורסמת מחלוקת הראשונים על טעמי הקורבנות. הרמב"ן, בפירושו לתחילת ויקרא, א' ת', חולק על תפיסת הרמב"ם שהקורבנות נועדו רק לעדן את מציאות העבודה הזרה. הוא מצדד יותר בעמדה שאברי הבהמה המוקרבים באים במקום אברי האדם. הווה אומר, הקדוש ברוך הוא מסתפק בהעלת בהמה לקורבן, אך באופן עקרוני היה מקום להעלות על הדעת הקרבת אדם בעקבות חטא. וידועים דברי הרשב"ם, בפירושו לבראשית כ' ב' א', כי פרשת העקדה נסמכה לברית עם אבימלך, מפני שהעקדה הייתה עונש לאברהם על ויתורו בברית הזאת. אלא, שלאור המסקנה הברורה והחד משמעית כל כך של העקדה, נשאלת השאלה, מה פשר הניגוד העצום בין הציווי הראשוני להקריב את יצחק ולאותו לעולה לבין המסקנה הזאת? בדברי חז"ל ובראשונים יש פרשנויות שונות לסתירה הזאת, הכוללות הבנות שונות על מהות הניסיון, או אף טענה שהמסקנה מצויה למעשה כבר בציווי, שהיה להעלות את יצחק, אך לא להקריבו. ולא נאריך בעניין זה כאן. ברצוננו להציע כאן כיוון הקשור בהבנת מהות הניסיון בהר המוריה דווקא. הציווי המוחלט נועד לברר כי הקורבן הראשון המוקרב במקום הזה על המזבח הראשון שנבנה בו על פי הכתובים צריך להיות במדרגה גמורה של קורבן אדם. אמנם קיימת מסורת בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד א' שהרמב״ם מביא אותה בהלכות בית הבחירה בפרק ב' הלכות א' וב', על פיה אדם הראשון קין והבל ונוח הקריבו גם הם בהר המוריה. בפשטי הפסוקים לא מפורש מקום הקורבן ההוא. אבל ביחס להר המוריה, זוהי הפעם הראשונה שבו מפורש הציון של המקום והקרבת הקורבן במקום הזה. כיצד הדבר בא לידי ביטוי? בעקדה נדרשה מאברהם אבינו מסירות נפש כפולה. מצד אחד, הציווי האלוקי עומד בניגוד גמור הן להבטחה האלוקית כי ביצחק יקרא לך זרע, כפי שמפורש בבראשית כ' א' י' ב', והן לעולם המוסרי שבו חינך השם את אברהם, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, כמפורש בתורה בבראשית י' ח' י' ת'. הדרישה להקריב את הבן נועדה להביא לגילוי של דבקות ומסירות נפש בקנה מידה שלא נראה עד עתה בעולם. לפיכך, על פי דרכנו, נוסח הציווי בניסוח מוחלט בא ללמד כי מהותו העילאית של הקורבן היא נכונותו הגמורה של האדם למסור את נפשו או את נפש בנו על מילויו הקפדני של הצו האלוקי, דרגה עילאית של אהבה ויראה כאחד. ברגע שגילה אברהם אבינו בפועל מסירות נפש ודבקות זו, קרא לו המלאך ואברהם הקריב את העיל תחת יצחק. למור, הציווי הקטגורי שבתחילת פרשת העקדה להדות יצחק לעולה נועד להביא לגילוי מסירות נפש. ברגע שמתגלה מסירות הנפש, אין אברהם נדרש בפועל להקריב את הקורבן. מה שהיה צורך להשיג בניסיון הזה, זאת עצם המוכנות הזאת, להקריב בעצם את הבן אחרי ההבטחה האלוקית, בניגוד לדרך המוסרית שבה נתחנך אברהם. למעשה, ניסיון זה מלמד שבמקום הזה, בקורבן שמוקרב על המזבח הזה, לראשונה באופן מפורש על פי הפסוקים בהר המוריה, צריכה לבוא לידי גילוי מסירות הנפש של האדם. והמוכנות באמת באמת למסור את הנפש. עד הסוף. כי זאת מהותו העמוקה של הקורבן. קורבן בהגדרתו על פי תפיסה זו, צריך להביא לידי גילוי מסירות נפש מוחלטת של האדם. עד כדי מסירות האדם עצמו. היות והקדוש ברוך הוא לא רצה בקורבן אדם, אז הוא ניסח את התביעה הזאת באופן פורמלי כתביעה מוחלטת. ועלהו שם לעולה לאחד ערים אשר אומר אליך. אבל ברגע שנתגלתה המסירות, הקדוש ברוך הוא עצר אותו ואמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. ומעניין שהרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא בא לתאר את מדרגת העקדה, הוא מסביר כי היא באה לברר לאדם את גודל המעלה של אהבת השם ויראתו. ועל כן הדבר הזה בא כאן לידי גילוי ברמה הגבוהה ביותר, והיות וזאת הפעם הראשונה שהפסוקים מדברים על הקרבת קורבן בהר המוריה, הדבר הזה במובן מסוים בא לברר שגם בעתיד, כשיבנה המקדש והמזבח יהיה באותו המקום, המדרגה של הקרבת הקורבנות צריכה להיות סוג של המשך של המדרגה הרוחנית אליה הגיע אברהם אבינו, למסירות מוחלטת, להתמסרות מוחלטת שמביאה בסופו של דבר למוכנות שיהיה קורבן בעל חיים במקום קורבן אדם. דבר שלראשונה אנחנו רואים אותו בעקדה. בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נמשיך בעניין העקדה, ננסה לראות מה החידוש של העקדה ביחס לפרשת המולך, כשאחר כך ננסה לדון בקשר בין הר המוריה ובין הר סיני. שלום, שלום.